הגענו דף קופידל דמות ב' במשנה למטה, המכיר כליו וספריו ביד אחר, מי שמזהה את הכלים או הספרים שלו ביד מישהו אחר, ויצא לו שם גניבה בעיר, אכן יצא הכל בעיר שכליו או ספריו נגנבו. עכשיו זה שבידו הוא טוען שהוא קנה אותם, אז מקבלים דברי שניהם, קובעים שהוא אכן קנה אותם מהגנב. יישבע לו לוקח כמה נתן ואיתו, יישבע לו כמה הוא שילם על החפצים הללו, וייתן את החפצים, יחזיר את החפצים לבעלים. אם לאו, אם לא יצא שם גניבה בעיר, לאו כל אמנו שאני אומר, מחרן נאחר ולקחם זה אמנו. אין בכוחו לטעון שנגלבו אמנו, כי אני יכול להגיד, תשמע, החפצים לא נגלבו, אלא בעלים הראשון מכר אותו למישהו אחר, ועכשיו אדם הזה קנה אותו אמנו. אומרת, מה עושים ככה, גם כשיצא כל גניבה בעיר, אותו דבר, וכשיצא לו שם גניבה בעיר, מה הווה, מה זה משנה? לכו שדילמה זבנינו, זבנינו, והוא ניהו כמה פקשמה. נחשוב שם הוא מכר את הכלים, הוא התחיית על המחירה, ועכשיו הוא מוציא כל, עודות הגניבה. אמר ודמר רב, כגון שבאו בני אדם בתוך לילה, בתוך ביתו, באו להתארח אצלו, ועמד בעל הבית והפגין וצעק בלילה, ואמר, נגנבו כלי, יש פה יותר מקום לחשוב שאכן נגנבו הכלים שלו. אומרת, מה כל שכן אילה מצא, אדרבה, עכשיו שבאו אורחים לישון אצלו, הוא יכול להגיד עוד יותר, הוא עכשיו יש לו סיבה לתלות את הגניבה בהם. יש לו איך לבסס את הטענתו השקרית. אז רב כהנא מסיים, משמי דרב, כגון שהייתה מחתרת חתורה בתוך ביתו, ובני אדם שלנו בתוך ביתו יצאו, והנבור קראות של כלים על כתפיהם, והכל אומרים, נגנבו כליו של פלוני. כלומר, רואים שהיה מחתרת שם, יצאו שם עם ארגזים על הכתפיים, ורואים, הנה איזה כלים של פלוני, אז יש פה הרבה יותר מקום לחשוש שאכן נגנבו. אומרת, מי אמר, ודים לכלים אהבו, בחבילות רואים כלים הספרים לא אהבו. אומרת, לא, הכוונה אמר בכי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, כגון דוקא אמרו נעם מספרים. האנשים שראו את זה אומרים, כן, יש גם לא רק כלים, גם ספרים בתוך החבילות. אומרת, אבל ליחוש דין מזוטרי וקטיין רברי, אולי נחשוש שמה הגנבים יצאו עם ספרים קטנים, ולא הוא טוען שנגנבו ממנו ספרים גדולים. אמר רבי יוסי בר חנינא, דקא אמרי ספר פלוני ופלוני. הכוונה שהם אומרים, ראינו את הספר הזה והזה, זה בדיוק מה שהוא טוען שגנבו מהם. גנבו ממנו. אומרת, אבל דין מעבר עתיקי וקטיין חדאי, אולי בכל זאת, הספרים שנראו על הכתפי היוצאים, הם היו ישנים. והוא טוען שנגבו אינו ספרים חדשים. אז אמר רבי אבאו, כי גונדה אמרו, הללו כלים של פלוני והללו ספריו של פלוני. הכוונה, הם באו, הם ראו, אישים יוצאים מכתפיים, ואמרו, זה הספרים של פלוני או הכלים של פלוני. הם בעצם מעידים, מזהים את הכלים והספרים, שמדובר של מישהו, ולכן יש פה בעצם חשש גדול שאכן הם גלובים. הוא אומר, כמו מי אמר רב אחי, ואמר רב, בא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור. כלומר, יוצא שפי רב, חפצים שנגבו על ידי גנבים שנראו, יוצאים מתוך מחתרת. אז עדיין שייכים לבעלים, אבל אם רואים שאם מישהו יוצא מהמחתר, פטור, פטור מנחזיר את הכלים, מה הייתה מה? בדמי, קנאו, הם קנו את הכלים בדמים, בכך שהאדם שיצא מהמחתר, סיכן את נפשו, אז הוא קנה את הכלים. אומרת, מה נהיה לזה, קנינו בבא מחתרת, באמת שם מדובר על דין בבא מחתרת. זה מעיקר מסר נפשי לקטל, מתחילת כניסתו למחתרת, הוא מסר את עצמו למיטה, כי הוא ידע שההוא, שלא רוצים שיגנוב ממנו, יהרוג אותו, עלול להרוג אותו. אבל הנה, אנשים אלו שהיו לנים בביתו, הרי זה הוא דבר על אנשים שהתארחו אצלו. מה קשור דין בא במחתרת? כי אם דלו מסרו נפשי לקטל, הם לא מסרו את עצמם למיטה בכניסה לבית דרך המחתרת, הם התארחו אצלו, הם רק יצאו מהמחתרת וגנבו ממנו דברים, אז לא קונים מה שגנבו. אז עומד אמרה, עכשיו לפי זה, שאנחנו רואים שבעצם צריך הוכחות ברורות שהחפצים שביאללה קונה הם אלו שנגנבו. אמרה ולא שאנו, כל מה שאמרנו שצריכים הוכחות ברורות, זה במקרה שבעל הבית אסור למכור כליו. אבל אנחנו חושבים שהם הוא מכר את כליו, הוא טוען שגם נגנבו. זה רק באדם שראוי, שבדרך כלל קונה את כליו, אבל בעל הבית שאינו אסור למכור כליו, לא צריך להדור עלי כולי, לא צריך לפרט כל כך. ועומד מה, בכל זאת, דין מה, יצטרך לזוז וזאב, אולי בכל זאת, גם אדם שלא רגיל למכור את הכלים שלו, אולי צריך כסף הוא מכר. אמר רבה, שהרי יצא לו שם גניבה בעיר. כמו שאמרנו כבר, יצא לו שם גניבה בעיר, ודאי בכך, שלמי שאין דרכו למכור את כליו, זה מספיק. איתמר, עכשיו עד כאן במשנה דיברנו על אדם שבעצם מזהה את הכלים שלו וכו', אין הוא מי לדבר אלא עם מי שנמצא אצלו את הכלים עכשיו, מישהו קנה אותם, מישהו טוען שהוא קנה אותם, אבל לא ידוע מי הגנב. פה אומרת מה איתמר, גנב הוא מחר ואחר כך הוא קר הגנב, פה גנב כלים מחר אותם ונמצאים הכלים ביד הקונה, אבל אחרי זה ידוע מי הגנב. השאלה, הבעלים הראשונים של הכלים, עם מי הוא יכול בעצם לדום ולתבוע? רב משמיד רבי חי אמר, הדין עם הראשון, הדין שבעלים עושים לתבוע את הכלים זה רק עם הראשון, עם הגנב. רבי יוחנן משה רבי ינאי אמר הדין מהשני. אם הבעלים יכול, אם הבעלים רוצים, יכולים לתבוע עם הקונה. אם הוא נוטל את כליו מן הקונה, לא צריך לשלם לו וכו', אלא קונה הקונה, יתבע את הפסדו מהגנב. אמר ויוסף לא פליגי, באמת לא נחלקו הרב רבי יוחנן. כאן לפני ייאוש, הדין מהשני, כאן אחר ייאוש הדין מהראשון. כלומר, דובר לפני ייאוש בעלים, אז הדין, אז הבעלים יכולים לתבוע עם הקונה, את הקונה, בלי שאין לו שום פיצוי, כי זה לפני ייאוש. אבל אחר ייאוש, אז הקונה בעצם זוכה בייאוש ושינוי רשות, הדין דווקא עם הראשון, דווקא עם הגנב. ותרווה איתלו דרב חיסדה שניהם, מסכים רב חיסדא, שאם אחר גנב את הגניבה קודם מיוש בעלים, יכול לבעלים בעצם לעשות דין מקונה. בגלל זה הוראת רב שבעלים עושה דין מהראשון בלבד, עוסק במקרה שקנה אחר ייאוש. אומר את הגמרא, אמר לבאי ולא פליגי, העם מתנות כהונה. כלומר, אתה אומר בעצם, לפי הפירוש של רב יוסף, אם קנה לפני שהתיישו הבעלים, גם רב סובר שיכול לבעלים לתבוע מן הקונה. הרי מתנות כהונה שנמכרו לזר, זה כלפני ייאוש דם, זה כמו לפני ייאוש. למה? כי כל הכהנים שאמורים לקבל את המתנות כהונה הללו, הם לא התייאשו, זה כמו לפני ייאוש. בכל זאת נחלקו במקרה, ופליגי דתנן, משנה בחולין, אמר לו לטבח, מכרו לי מאה של פרה זו, והיו בהן מתנות, נותן לכהן ואינו מנקה לו מן הדמים. אדם אמר, מאחר תמכור לי את הבני מעיים הזה, יש שם המתנות, יש שם את הקיבה, זרוע לחיים וקיבה, יש שם את הקיבה. אז הכהן נותן את המתנות לכהן ולא מנקה לו מן הדמים. כי מראש סיכמו שהוא קונה את כל הבני מעיים, כולל הקיבה. אבל אם לקח ממנו, אם קנה ממנו בני מעיים במשקל, הוא שקל בלחם גם את הקיבה, הוא מכר לו בעצם בגזלת הקיבה, כי זה היה במשקל, שקל גם את הקיבה. אז נותנו, הלוקח נותן את הקיבה לכהן, כי זה גזולה אצלו, זה לא שלו, ומנקה לו מן הדמים, הטבח צריך להפחיד לקונה כפי משקל הקיבה, כי לא יכול למכור דבר שלו שלו. אמר רב, לא שענו, כל מה שאמרנו, לא שענו, אלא ששקל לעצמו, זה מקרה שלוקח שקל לעצמו, הטבח לא מכר את הקיבה כגזלה, לכן אין לו לכהן דין ודברים עליו, אלא לוקח לבדו שמתנות אצלו, אבל אם שקל לו הטבח, אז הדין עם הטבח. כלומר, הוא יכול לתבוע דמי הקיבה רק מהטבח. אומרת הגמרא, יש פה סתירה לכאורה, אם הוא רוצה לתבוע את הקיבה מהלוקח, עליו לשלם עבורה. אומרת הגמרא, לא, הכוונה אף דין עם הטבח. זה לא רק עם הטבח, גם עם הטבח. יכול כל אם ירצה לעשות דין גם עם הטבח. לקח ממנו דמי הקיבה שגזל ממנו, ודאי אם הוא רצה לתבוע מהלוקח, יכול. ולמה בכל זאת, מה החידוש בדין הוראת מתנות כהונה? מה זאת, אין מתנות כהונה נגזלות? כמה שמנן, היה אפשר לחשוב שלא שייך לגזול מתנות כהונה, כיוון שמתנות כהונה באות מכוח גבוה, בכל מקרה נחשבות ברשות הכהן. אז גם כששקל הטבח ונתן בני המעיים ללוקח, לא נחשב כי גזל ולא עשה שום דבר. ולכן יצא הכהן יכול לתבוע רק את הלוקח, כמה שמנן שלא ככה, כמו שאמרנו, אף עם הטבח. ולבאי שמר פליגי, מה מי פליגי, הם נחלקו בעצם דינו של רב חיסדא. עכשיו רב זביל אמר פירוש אחר לגמרי, כגון שישו הבעלים ביד הלוקח, לא התיישו ביד הגנב, הכוונה התיישו הבעלים כשהכלים היו כבר ביד הלוקח, אבל לא כשהיו ביד הגנב, שינוי רשות קדם לייאוש, ובא פליגי. רבי יוחנן סבא אמר סבא, רק מקש הייאוש ואחרי זה שינוי רשות כאן היה אז קונה הלוקח. מקש היה קודם כל שינוי רשות ואחרי זה ייאוש, לא כאן הלוקח. ולכן יכול לבעלים גם לטעות הכלים מיד הלוקח, כי הוא לא קנה אותם. ומר סבא לא שני הנבדל. גם מקש הייאוש היה רק שכבר היה חפץ הגנו ביד הלוקח, הלוקח אכן קנה, ולכן דעתו בעצם יכול לתבוע, הוא לא יכול לתבוע מהלוקח, כי כבר היה כבר שינוי רשות, כמו שאמרנו. הפאבא אמר, באמת מדובר במקרה שלא התייאשו הבעלים, אלא בגלימה לכולן לא פליגי דעת אלא מראי, בלגבי גלימה שהגנובה עצמה אין מחלוקת, דעת רב רבי יוחנן שצריך להחזיר אותה לבעלים. הכה בעשו בו תקנת השוק המפגן, החלוקו פה, אם חכמים פה עשו תקנת השוק, מה זה תקנת השוק? מי שקונה חפצים גזולים לפני ייאוש בעלים, אז הוא צריך רמן להשיב אותם לבעלים כשנודע שהם גנובים, הוא חשב שהם לא גנובים. מכר הדין הבעלים לא חייב לשלם שום דבר. אבל פה תקנת שוק, ייתכן, אם אדם בפועל קנה כחפצים גזולים, יכול להיות לו הפסד גדול. לכן, תקנו חכמים, כדי שאנשים לא ימנעו מלקנות חפצים, מחשש שיבואו ליטול אותם מהם, תקנו חכמים שהבעלים ישלמו ללוקח את ההפסד. אז זה השאלה, אם נעשו בו תקנת השוק, רבי שמעי דרבי חייא אמר הדין הראשון, דין הלוקח לשקול זוז מגנב, כלומר הלוקח הוא הדין שלו הלוקח הוא ליטול כסף רק מהגנב, לכן למה כי לא עשו פה תקנת השוק? הוא לא יכול לתבוע מן הגנב, רבי יוחנן משמעי דרבי חייא אמר לא. הדין השני, דין הזה לוקח דלישקה מבעל הבית, הדין של לוקח שיכול לתבוע את כספו גם לבעלים, לא רק מהגנב, לכן, כי למה? כי חכמים עשו פה תקנת השוק. אומרת, כמו רב סבר לא עשו פה תקנת השוק, והרב הונה תלמידי דרב, רב הונה תלמידו של רב, היה מעשה חנן פישה, גנב גלימה וזדנה, גנב גלימה ומחה אותה, עד לכמה דרב הונה, בא בעל הגלימה לדון לפני רב הונה, ואמר לי לרב הונה להוא גברה לאותו אדם, זיל שריה ויתך, כלומר, תתיר את המשכון שבידך, צריך לשלם לו, אם תיתן לו גלימה, כלומר, גם במקרה שהוא קר גנב, תלמידו של רב הונה, הוא הורה שישנה בעלים ללוקח מכוח תקנת השוק. אז אמרת גמרא, שאני חנם בישה, דליקה, כן דליקה להשתלמו מיני כלא הוכר דמי, מכיוון שאי אפשר להוציא ממנו תשלום, זה כאילו נחשב כלא הוכר גנב. אמר רב, האם גנב מפורסם, הוא לא עשו בו תקנת השוק. למה? כי הלוקח היה צריך לדעת מראש, ייתכן שמה שהוא קונה הוא גנוב, כי הוא גנב מפורסם. אומרת גמרא, הרי מה זאת אומרת, אז מה לגבי חנם בישה מפורסם, אבל בכל זאת עשו בו תקנת השוק? אומרת גמרא, הוא היה מפורסם ברעתו, ניד מפורסם לבישותה. גליבותה לא מפורסם, אולי מפורסם בתור גנב. עכשיו, אית מר גנב הוא פרח רובו, אדם גנב חפץ, הוא פרע בו את החוב, בעבור אותו שלום חוב, או גנב הוא פרע בהיקפו. לא עשו חכם את הקל דשוק. הרי זה פשוט, לאמרי, לא הדעת הדען, הוא יביד לידימידי, לא הדעת זה, לא הדעת שתקבל דברים אלו, הגנובים נתת לו מה שנתתי. כלומר, תקלת השוק נעשתה למי שנתן מעות תמורת חפץ שהסבור שהוא שייך למאוחר. הוא קנה חפץ בתום לב. אחרי זה ברור שהחפץ גנוב. במקרים האלו, המלווה או החנווני לא הלווה על דעת לקבל חפץ בזה בתמורה. אני נתתי לך כסף בהלוואה, עכשיו אני אמור לקבל כסף גנוב, זה לא שייך, לכן אין בזה תקנת השוק. עכשיו, משכנתא שווה מתן ב-100, עשו בו תקנת השוק. מי שמקבל חפץ ששווה 200 זוז כמשכון הלוואה של 100 זוז, והתברר שהוא גנוב, אז עשו תקנת השוק. הבעלים חייב לשלם לו את ההפסדו. אבל אם זה שווה בשווה, המקבל משכון שהוא שווה להלוואה, לא יותר, אז מי אמר לא עשו תקנת השוק. למה? כי אין דרך להלוות המשכון סכום שהוא ככל שוויו. כלומר, המלווה בעצם לא שמח על המשכון, אלא היווהו על סמך שהיה נאמן אצלו, ולכן לא עשו תקנת השוק. אבל מזות רמה עשו תקנת השוק, ועשו בו תקנת השוק. עכשיו, עוד אופן, זבינה שווה בשווה, כשהחפץ נמכר לפי שוויו, והתברר שהוא גנוב, והקונה נדרש להחזיר אותו, עשו בו תקנת השוק. הבעלים יותר לקונה מה ששילם. אבל חפץ גנוב שווה 100 שנמכר ב-200, אז פה רב שש אמר לא עשו תקנת השוק, כי כמו ששילם 100 זוז נוספים כמתנה למוכר, כך גם 100 הראשונים לא ניתנו בעבור קניית החפץ. ותקנת השוק עשו במחר ולא במתנה. פה אתה כאילו נתת לו 100 שקל יותר במתנה, אז לא עשו תקנת השוק. ורב אמר עשו בזה תקנת השוק, ויכול לתבוע מהנגזל כל 200 ששילם, כי לפעמים משלמים יותר על חפץ למרות שהוא שווה פחות. ואיכת בכולו, באמת בכולו עשו תקנת השוק, חוץ מגנב ופרע בחובו כמו שאמרנו, וגנב ופרע בהיקפו. עכשיו מביא סיפור מקרה אם עשו תקנת השוק. אבי מי ברנזי חמוה דרבינה ומסיק בהו גב ארבעה זוזי, היינו שבאדם 40, ארבעה זוזים, ארבעה זוזים, כלומר היה חייב לו ארבעה זוזים. אז הוא גנב גלימה עת יניאלי, והביא אותו לאבימי, הוא זפי ארבעה זוזי אחריני. אבימי הבא לו ארבעה זוזים אחרים, הוא לא ידע כמובן שהגלימה גנובה. לסוף הוא קר גנב, נודע שהלווה בעצם גנב את הגלימה, הוא בעלי הטבעת אבימי לדין, שיחזיר לו, אל תהיה לכמה דרבינה, אמר, כמה גנב הוא פרה בחובו. כלומר הוא פרה בחובו, מכיוון שהלווה הראשונה לא הייתה על סמך הגלימה, הוא כגנב שפרט חובו, תחוב בזה ולא בא להיטב, למידי, ולבעלים בעצם לא צריכים להחזיר לו כלום. הנח ארבעה זוזי אחרינש, כל זוזך ועד הגלימי. אבל אותם ארבעת הזוזים האחרים, שלבית על סמך הגלימה, בזה יש תקנת השוק, ואתה לא צריך להשיב את הגלימה, לא שתקבל את אותם זוזים. שכל זוזך ועד הגלימי. גבי ארבעת הזוזים מהבעלים, והחזיר את הגלימה. אבל די אחרי, מה תקיף לרב רב כהן, ודין מגלימה, בעני זוזי כמה יבני אל, אולי נאמר שנתן הלווה את הגלימה להביא מרק בעבור אותם ארבעת הזוזים הראשונים, שדמי ההלוואה זו לכל הדעות אין אבי מי יכול לדרוש מבעל הגלימה, גנב הוא פרה בחובו, גנב הוא פרה בהיקפו, וארבעה זוזי בתראי הם מוני המני, כי איך ידעים אין ממי עיקרה. כלומר גם את ארבעה הזוזים הנוספים שהלווה הוא לא יכול להביא לדרוש מבעל הגלימה, כי לא, כי לא על סמך הגלימה הלווה אותם, אלא המינו והלווה הוא בלי משכון כמו שהמינו מתחילה. אז התגלגל מילתא מטה לכמד רבי אבאו, התגלגל דבר לפני רבי אבאו, אמר איכת הקרב כהן, על הכיוון שאבי מבית נתן בו אימון בפעם הראשונה והלווה הוא בלי משכון, אז גם הפעם השנייה הלווה הוא בגלל שאימין אותו ולא על סמך הגלימה כמשכון. נרשה גנב ספרה זבני לפפונה בתמנן זוז, אדם מן העיר נרש גנב ספר ומכר אותם ב-80 זוז לאדם מפפוניה. אז על פפונה זבני לבא מחוזה, אז אח הפפוניה מכר לבן מחוזה ב-120 זוז. לסוף הוא קר גנב, ובעל הספר טבע את ספרו מן המחוזה, הלקוח האדם שקנה אותו, השני שקנה אותו, אמר בעלי זה מרא דספרה ויאיב ללבר מחוזה תמנן זוזי ושק לספר, ילך בעל הספר ויתן 80 זוז בלבד לבן מחוזה ויטול ממנו את ספרו, ואז הבא מחוזה ושק 40 מפפונאי, ולך המחוזה ויטול את 40 נוספים ששילם על הספר ולא קיבל אותו עם בעל הספר עם הפפונאי. אבל יש חולקים מעט, כפי הרב האשטה לוקח מגנב עשו בתקנת השוק, לוקח מלוקח מבעיה, יש ספק שהוא עדין בלוקח מלוקח, אלא מה רבה, לאיזה מרדי ספר ויאיב לי לבר מחוזה 120 זוז, ושק לספר, יבא לספר יכול ללכת לבן מחוזה, ויתן לו 100, ייתן לבן מחוזה 120 זוז, ויתול את ספרו ממנו. ולאיזה מרדי ספר, וישקול 40 מפפונאי, ותמינים נשאר, אחרי זה ילך בעל הספר, ויגבי 40 מפפונאי, ו-80 מן הרשאי, שזה הגנב. משנה נוספת בקופת ו' עמוד א', בסוף העמוד, אומרת המשנה, שניים שהיו מהלכים בדרך, זה בא בחביתו של יין וזה בא בחדו של דבש, ונסתקה חבית של דבש ושפך זה בעל היין כי אינו והציל את הדבש לתוכו, אז אינו עם בעל הדבש אלא שכרו, שכר החבית ושכר הפעולה. אין בעל הדבש שחייב לשלם לו דמי היין שעבד. אם אמר לבעל הדבש קודם ששפך את היין הציל את שלך ואתה נותן לי דמי היין שלי, כלומר, אכן הסכימו מראש שישלם לו, ובעל דבש הסכים לכך, אכן חייב ליתן לו את דמי ינו. שטף נחל חמורו וחמור חברו, והחמור שלו יפה מנה, כלומר שווה מנה זוז, 100 זוז, ושחברו 200 זוז, והניח זה את החמור שלו, וציב זה חברו, אז אין לו מחברו אלא שכר פעולה, הוא לא חייב שאין לו שום דבר, כי לא הסכימו על זה. אמר לו חברו לפני זה, אני אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי, אז חייב ליתן לו את דמי חמורו. אומרת למה, למה עמי? למה לי מפקר הכזכינה? למה אין הבעל היין? אלא את שכרו, הרי יכול, יאמר לו בעל הדבש, אני זוכה בדבש מהפקר, הדבש שלך היה הולך כולו לאיבוד, ואני יכול לזכות בכולו. מילותניה, הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן, וראה, כלומר של טבל, וראה שמשתברות, והכל נשפח בבת אחת והולך לאיבוד, לא יאמר, הרי השמן והיין הזה יהיו תרומה ומעשר על פירות שיש טבל שיש לי בתוך ביתי. אסור לעשות את זה. בעל הפירות רוצה למנוע מעצמו הפסד, אז לכן אסור לעשות את זה. ואם אמר כן, לא אמר כלום, כי היין והשמן הולכים לאיבוד, הם הפקר, מכיוון שהם כבר לא שלו, לא יכול לעשות אותם תרומה ומעשר. בכל אופן למדנו מכאן שדבר שהולך לאיבוד הוא הפקר, אז למה אין בעל היין יכול בעצם לזכות בכל הדבש? אומרת, כדאמר רבי ירמיה, כשעקל בית הבד כרוך עליה, הכוונה, כשעקל בית הבד כרוך עליה לחבית, ומונע ממה שבתוכה להישפך בבת אחת. לא מדובר שהדברים הולכים לאיבוד בבת אחת. אלא הכנה מגם כאן כשעקל בית הבד כרוך עליה לחבית. לכן אין דבר שנשפך כולו בבת אחת, הוא רק נוטף מעט מעט ולאט לאט זה מגיע להפסד, ומכיוון שאפשר להציל אותו, הוא לא נקרא הפקר. הגמרא חוזרת לברייתא שלמדנו, הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן וראה שמשתברות, לא יאמר תרומה ומעשר וכו', אבל אם אמר, לא אמר כלום. והתניא, הרי שענינו לברייתא, אחרי מי שבא בדרך ומעות בידו, ואנס, כלומר גזלן כנגדו, יגזול את מעותיו, לא יאמר, הרי פירות מעשר שני יש לי בתוך ביתי, מחוללים על המעות הללו, הוא רוצה להציל מעצמו מהפסד. מכיוון שהמעות הולכות לאיבוד, הוא מפסיד מעשר שני. אם אמר דבריו קיימים, בכל זאת, אם הוא עשה את זה דבריו קיימים, אז הסתירות, למרות לכאורה זה לזה הפקר. אך מה הזכיר כגון שיכול להציל? באמת הוא כן יכול להציל מהותה מיד האנס. זאת אומרת, אם יכול להוציל, להציל, אז לכתחילה למה לא יאמר? למה לא יאמר? למה לא יוכל לעלי המעשר שני? אם יכול באמת להציל את המעות הללו. אלא שיכול להציל רק על ידי הדחק. לכן, למרות שהמעות לא יפקר, כי ייתכן שלא ילכו לאיבוד, בכל זאת לכתחילה לא יוכל עליהן, שמן לא יציל אותה, והוא בעצם מפסיד את המעשר שני. עומד גם וכל איך הדיקה הפסד, כל מקום שיש הפסד מועט ואין איבוד גמור, כמו שהוא יכול להציל על ידי הדחק, לכתחילה לא יאמר, הוא לא יאמר שהפירות יהיו תרומה או מעשר, התניא, הרי שהיו ללוי 10 חביות של יין טבל טמא, כלומר שמעשר ראשון טמא שלא הופרשה ממנו תרומת מעשר, וראה אחת מהן שהשברה ונתגלתה, אומר הרי תרומת מעשר על 9 חברותיה. למרות שהיין הולך לאיבוד מותר לעשות תרומת מעשר, כי תרומת מאה לא ראויה לשתייה ובעצם אין בזה הפסד כל כך לכהן. ולמרות שתרומת מאה ראויה לזילוף, בכל זאת הגמרא אומר נראה שמדובר ביין חדש, יין ריחו חזק ולא ראוי לזילוף. אז כמו שאמרנו אומר על תרומת מעשר על 9 חברותיה, בשמן לא יעשה כך כי זה הפסד לכהן. כפסד למה? כי הכהן שמן של תרומת מאה ראוי לעיקר שימושו, שזה להדלקה. אז כאשר הולך לאיבוד זה הפסד מרובה. הרי שאף פי שביין הולך לאיבוד יש לכהן הפסד מועט, מותר לך תחיל לעשות אותו תרומת מעשר, אז למה אין מחלים מעשר שנים לעוד שיכול להצילן לדיין הדחק? אמר רבי ירמיה, כשאקל בית הבד כרוך עליה, מכיו שאין אני יין נשפח בבת אחת, אלא נוטף מעט מעט, זה לא נקרא הפסד כל כך, כמו במעות שלא יכול להציל אותם לדיין הדחק. לכן, מותר לך תחיל במקרה לעשות תרומת מעשר. עומד עם הביש למה שנשבר האחזיה, הוא היה לשימוש, מכיו שאקל בית הבד כרוך עליה, אפשר להציל את היין, אין בזה הפסד כל כך. אין נתגלתה למה האחזיה? הרי משקים שהתגלו אסורים בשימוש. אז יש פה הפסד מועד ברור, וחיתם אחזיה לזילוב, תגיד שהם אפשר לעשות זילוב בבילה, הוא לדירה אחתו, והתניה, מים שהתגלו, הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים, ולא יגבי בן דתית, ולא יבץ בן דבית, מפורש, לא ישקם בן דבימתו, ולא דימת חברו, אז אין מזלפים, יין שהתגלה. אומרת, מה יין שהתגלה ראו לשימוש על ידי דבר לי במסננת, אפשר להביא אותו במסננת, כמו שאמר בי נחמיה, תתניה מסננת, שעשויה משני כלים זה לגב זה, בתחיתו של כלי העליון יש חורים, שדרכם מסתנן יין לכלי התחתון, יש בה משום גילוי. אמר רבי נחמיה, מתי בזמן שהתחתונה מגולה, בזמן שהתחתונה מחוסה, אף על פי שהעליונה מגולה, אין בה משום גילוי. לפי שארץ שנחש, אתה עומד לספוג והוא צף ועומד במקומו. בכל אופן הרפי הרבי נחמיה, יין שהתגלה, ראו לי שימוש על ידי סינון. לכן מותר לעשות תרומת מעשר. עומד כבר עליו התמר עליו, ולא למדנו על זה, אמר רבי סימון, אמר בירושו מלא, ולא שנו אלא שלא תרקו, שלא עירב את היין בכלי עליון לאחר שהתגלה. אבל תרקו, אם עירב את היין בכלי עליון לאחר שהתגלה, אסור גם אחר שנסתנן, כי הארס מתערב עמו, יוצא דרך המסננת לכלי התחתון. כאן בחבית שהתגלתה, כשהוא שופך את היין מהחבית למסננת, הרי הארס מתערב עמו, יוצא דרך המסננת לכלי התחתון, אז גם לרבי נחמיה לא ניתר בסינון, אומרת גמרא, אתה נמי אפשר למנח מידי הפומה דחבית, יכול להניח דבר מה על, על, על פי החבית, בגד או משהו כזה, ושאפך לי, שופך לי יין ומסנן אותו בנחת, הערס לא מתערב עמו. אומרת גמרא, רבי נחמיה מיתר מינן, אומרת גמרא, לפי הברייתא בכל זאת, הגמרא מקשה על רבי נחמיה, אם הברייתא בעניין טבל טמא שנויה כרבי נחמיה, אז תורמים פירות טמאים על פירות טמאים, רבי נחמיה אומר, ואת עניה, תורמים מן הטמא על הטמא, מן הטהור על הטמא, מן הטהור על הטמא, אבל לא מן הטמא על הטהור, ורבי נחמיה אומר, גם לא מן הטמא על הטמא, לא התירו לתרום, אלא בפירות של דמאי, לפי רבי נחמיה, לא תורמים תרומת מעשר מן הטמא על הטמא, אז איך אפשר להעמיד הברייתא של 10 חביות שמתירה לתרום על הטמא על הטמא, כרבי נחמיה, אומרת כבר, גם כאן אפשר להעמיד שמדובר על דמאי, ההכנה מדובר ביין ושמן של דמאי, במקרה כזה רבי נחמיה אמר שתורמים מהטמא על הטמא. למדנו בברייתא מאמר ושמן לא יעשה כן, לא יעשה תרומת מעשר לשאר החביות כי זה הפסד לכהן, מה ישנה שמן, שמן טמא שהולך לאיבוד שאסור לעשות תרומת מעשר, כי הוא ידליק יין נמי ראוי לזילוף, וחיתם על זילוף לאו מילתאי, זה לא דבר חשוב כל כך, ואמר שמואל משום הבכיר, שותים מיין הנמכר לוג בסלע ומזלפין, מיין הנמכר לוג בשתיים, כלומר לשתייה ייקח יין זול, הנמכר לוג בסלע, ואילו זילוף, זה הנאה יתרה, ייקח אפילו יין שנמכר יותר, יין יקר יותר, עומד ואחר מה הסקילן, כמו שהעמדנו לפני כן, ביין חדש, אין ערך עודף, אין ראוי לכוח לזילוף. עומד ואחר ראוי לישנו, אפשר לעשות אותו עד שיתיישן וכו'. כלומר, יש עין חדש, אפשר ליישן אותו. אם באת ידי תקלה, עלול לבוא לתת תקלה, שישתה ממנו בשוגג, ועבור לאיסור אכילת תרומת מאה. כי אי אפשר לשות יין תרומת מאה. עומד ואחר גם שמן נמי, באת ידי תקלה. אלא דמלך בכלי מאוס, ומניח אותו בכלי מאוס, באופן כזה נחש שבואו לאכול אותו. עומד גם יין אפשר לשים בכלי מאוס. השל לזילוף כבא אלי, בכלי מאוס כמנך לכעת, אם הוא צריך את היין לזילוף, חניח אותו בכלי מאוס, ודאי שלא. הדבר יקלקל את ריחו הטוב, כל רעיון של זילוף, זה שם אותו בבית. ריח טוב, איך יכול לניח אותו בכלי מאוס? לכיוון שבעצם אי אפשר למנוע ממנו תקלה, אסור לשות אותו, בעצם אין בהפרשתו הפסד מרובה לכהן. הגענו לסוף קוף תדע ומובב, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.